הם גילו בבריאה את החוק הסימטרי. הם ביקשו את כל התופעות של הטבע להכניס לאיזושהי מסגרת ולקבוע אותם לגלות מהם הכלים שהבריאה מתנהגת על פי. הם גילו שגרה, הם גילו התמדה, חוקים וכו' וכו'. ולכן מי שיעיין טוב ביסודות ההלניסטיים, זאת אומרת, מה התרבות ההלנית נתנה לעולם, נמצא שישה חוקים. מבחינה כן לא
חושבת.
זה המילה הרבה שאני רוצה לומר. ולכן באמת מה כתוב בזוהר. הרי אתה לומד זוהר בלילה. אתה לא עושה את זה, אתה לא רוצה להגיד את זה ברב, אבל לפני זה אתה הולך לטבול. על כל פנים, אז כתוב בזוהר, באימון קרי ולאום חדמיותה. היוונים הם הקרובים אותם, זאת יוון היא הקרובה לאורך האמונה, לדרך האמת. הקרובה היא כתוצאה מהשוויון עם היהדות בחוקיות. כי הוא אמר ביי, חוק נתן ולא יעבור, חוקים מפורשים, שישנה חוקיות בבריאה. אלא, חוק עמוק, כיוון שהיוונים שמו בשורה תחתונה ביותר, גם ביסוד ביותר את החוק, אז גם האלוהים נכנס בתוך החוק. וכשאתה אומר שאלוהים כפוף למשהו, אז אמרת, הגדרה לא יהודית על אלוהים. לכן, התרבות היוונית בשום פנים לא יכלה לקבל את ההנחה של בריאת עולם. כי בריאת עולם אומרת שפעם החוק הזה לא היה קיים. זאת אומרת שאלוהים היה חופשי, וגם חוט השערה של בין גן עדן לגיהנום. בדק אחד אמרה תרבות ישראל, ישנה חוקיות, אבל היא תלויה ברצונו של המחוקק, והמחוקק הוא למעלה מן החוק. אם תמצא לא אמר גם במשפט המודרני, האם המחוקק הוא למעלה מן החוק? נפקי מיני, אם אתה יכול להפר חוק שהוא אנטי מוסרי בעליל. אז ברגע שאמרת דבר כזה, אז אמרת שהמוסר הוא יותר גדול מהחוק. אבל אם אתה אומר שהחוק הוא הכל, אז אמרת לא יכול להיות דבר כגון זה. כיוון שתרבות ישראל הלכה יד ביד מתרבות יוון במה שנוגע להסביר בחוקי הטבע, במה שנוגע כי חוק מתכן ובנתכן לעיני העמי, דיינו שישנה איזו חוקיות בטבע, מגן האסטרונומיה וקידוש החודש, אין בלגן, אין רצון שמתחדש כל רגע, יש בריאה, אלא פעם אחת היה חריג, וזה היציאה מהטוב בבו אל החוק. ומספיק לי פעם אחת כדי ללמד אותי שהאלוה איננו כפוף לחוק, שהוא למעלה ממנו. ברצונו הוא יכול לחדש בריאה חדשה. זה מה שאמר על חנינה בן דוסה, מי שאמר לה שמן בעילה, הוא יגיד לה חומץ. למה שמן דולק? אמרה תורבות יוון, חוק! זה נתון. זה נקודת המוצא. אין לפנינה. נקודת המוצא הפיזיקלית, הכימיקלית הזאת, שמשהו שמנוני דולק. אמר חנינה בן דוסה, זה נכון, אבל אני רוצה לדעת מה מסתתר מאחורי זה. מסתתר מאחורי זה מסתתר רצון הבורא ששם נדלק. כשהוא היה ראש שם נדלק, הוא אומר, רצון השם! אז הוא אמר לי ביתו, רצון השם על שמן, רצון השם שיהיה על חומץ, מה ינחי מן? מי שאמר לה שמן בידלק, אם אתה מאמין שיש משהו המקיים את החוק הזה, אז בנסיבות האלה שהתחלב על שמן וחומץ, את רצון הבורא יתדלק ככה, ולכן הוא דלק. כשבחרו את הביטוי לנס על התרבות היוונית, בחרו אותו בנס פח השמן. כי נס פח השמן מבטא גם את ההסכם הצבאי, אבל הוא מגלה את הנוק אאוט עד הסוף שנתנו לתרבות היוונית. יש חריג, והחריג הזה ברצותו של הבורא העל חוקי הזה, השמן יכול לדלוק והחומץ יכול לדלוק. השמן של יממה אחת יהיה 8 ימים, מעטים ינצחו את הרבים. ואז ממילא והפסיכולוגיה גם היא נכנסת למסגרות של חוק, למרות שבתרבות יווניה הייתה מאוד פרימיטיבית, אבל כוחות גבורה וחריגות והצלחה צבאית גם היא בדבר הזה.
לא נבואו למה להפקת לנס הראשון, שהרי גם הנס הצבאי היה נס, והוא גם מבטא את התורה.
אבל אתה מסכים איתי שהחריגה של השם היא הרבה יותר בולטת מאשר החריגה של הדוד, ומה שהוא אמר, אז מה שאני הבלעתי בדבריי, כשקצין חינוך או בתחקירים של משרד הביטחון יעשו למה זה ניצח, אז יגידו הוא גילה תושייה, הוא גילה העזה, ואנחנו את התושייה גם כן מכניסים באיזה ריבוע שאדם בנסיבות כאלה וכאלה פועל בצורה כזאת וכזאת. אבל זה גופה, מי נתן לאדם כוחות כאלה, או מי זימן שבמצב הקריטי הזה יזדמן פה אדם עם תושייה וכל מה שמתלווה לזה, זה כבר דברים מאוד עמוקים שאתה לא מגלה אותם. אני מבקש להרים על נס דבר בולט, אז אנחנו בוחרים בשמן. זה מה שמונח פה בחצי משפט. רק מה שמצאו שמן במקדש להדליק, היינו. וכאן הוא פותח ב5-6 תיאורים ארוכים הדנים במהות האור. רק אני אתחיל בגשור לענייני חנוכה כדי להראות איך כיוון המחשבה שלו הולך. כי עניין הנרות בבית המקדש, הרי הנס נעשה בנרות של בית המקדש. זאת אומרת, ישנה מצווה, זה הרי מה שהיה, מה עשו הם היו חשמונאים, הם היו כהנים. הייתה להם, למרות שהדלקת שירה בזהר, אבל הטבח, כן, הייתה להם משימה, לחזור ולתחל את המקדש. זו הייתה משימה, אגב, מבחינה זאת, אבל אני לא אכנס לזה עכשיו, ההיסטוריונים האמיתיים שמביאים פרק עמוק בהיסטוריה, זה לא נכון לומר, זה טוב אולי בשביל סיום קורס מקים או בפור, או שזה דרוש במשרד הביטחון בליל חנוכה, לטעון שהרוח של האדם ורוח השחרור וכל מה שמתקבל זה. המכבים לא, זה לא מלחמת שחרור במובן הלאומי המודרני. במשך שנים רבות מאז ימי תחילת בית שני הייתה יהודה נתונה לשיבוט חיצוני, לא עזרא ולא נחמיה ולא בתקופת הסופרים ולא לפני אלכסנדר, לא עלה בדעת מישהו להילחם כדי להשיג עצמאות מדינית במובן המודרני. האירוע והנסיבות והדחף למרד החשמונאי הייתה בעיה דתית, וכל מי שלא מקבל את זה, אז אם הוא עושה את זה בזדון וזייפן. ויש כאלה בזה, אם אתה אומר ככה, אז כל המודל של המכבים מקבל פתאום פנים בני ברקיות. אני כמובן, אני עכשיו מנתח את עצמי, למה אני אמרתי בני ברקיות. הבחור הזה, שלום לפיד, יגילו עם יתון למצוא, רצה להתקבל בישיבת הקודם. שונים מאוד, חשוב יותר איך שהוא מסביר את העניין רק אתמול. לא פדה שהוא היה חביב על הרשך. היה לי שאין דבר איתו פעם ליד איזה מילים איתו. חשב להתקדם. זה עזיה. לחזור לימים. החופש שהם ביקשו היה חופש דתי. זאת אומרת, המרד החשמונאי היה מרד בשביל עבודת השם. ולכן, וכמובן סיבה נוספת, מדוע השאירו זכר לנס החנוכה? כי זה היה הגורם המתחיל. השבתת העבודה, חילול העבודה. לא חושב עכשיו הגורם המזמן שהיה חילת החזיר שם במודיעין. אבל מעיקרון, אם למשל, אנטיוכוס לא היה משוגע כמו שהוא היה. היה ממשיך לקחת מיסים ולעצר את צעדי היהודים והיה נותן להם להמשיך בעבודת המקדש, זה היה יכול למשיך עוד כך מאות שנים. זו יעודה שהיסטוריון אמיתי לא יתכחש לה. אני מרגיש היסטוריון אמיתי. שמלחמת החשמונאים היא המלחמה הראשונה בהיסטוריה העולמית על חופש האמונה והדת. אחר כך היו אותו לכם. אבל הראשונים בתולדות האדם שנלחמו על חירותם ועל רצונם הבסיסי לעבור את האלוהים לפי הבנתם היו החשמונאים. לכן גם כשנתנו לזה ביטוי, נתנו לזה ביטוי בהדלקת נר חנוכה. כי מלכת טייסית היא גם צדקיהו גם כן נלחם לחירותה של יהודה, גם הושע בן אלה לחירותה של שומרון וכולי וכולי. אבל תיכף, וגם שם היו ניסים ומפלאות, לא השאירו להם זכר. עניין נרות בבית המקדש, כן, ואתם יודעים מה, אין מה צודק, האם את מצוות הדלקת נרות המנורה, להאיר לפניו יתברך, כמו שאמרו במדרש פרשת יצווה, הוא מאיר לכל העולם, הוא מצווה להאיר לפניו. אמרתי כבר, כל מקום שיש סוגריים לרובעות, זה מה שרבי צדוק בעצמו קורא בשולי הגיליון. כל מה שכתוב בסוגריים עגולות, זה מה שהמאדירים נתנו. קניין זה אמרו במדרש, ואברהם אבינו עליו השלום, עד שאתה מאיר לפניי ממוספוטמיה, דהיינו מארם נהריים מבבל, בוא הער לפניי בארץ ישראל. ומכאן ואילך מתחיל דיון גדול על הרקע בימי הבהר ועל מה שהתלווה לזה בנוח וכו' וכו'. אם יהיה מחר עוד זמן, אולי נשוב את זה. עכשיו אני עובר לעמוד השני, פתוק שלפי האחרון למטה. של כל התורים האלה שדילגתי עכשיו היא מילה אחת. תורה שבעל פה זה האור. האמת היא שהדבר הזה בא לידי אפילו ביטוי בניבי לשון שלה. כשאתה מתחבק בין השאלה, זאת אומרת, העיר לי העניין, הבריק לי רעיון. למה אנחנו משתמשים במושגים הלקוחים מתחום תורת האור? הבריק לי, העיר לי. מפני שבזמן שהעסק קשה לי, אז אני אומר, המוח שלי סתום. חושב מבעים, אני לא מבין שום דבר, לא רואה. אנחנו מדברים על שהדבר הוא מעורבב, אנחנו קוראים לו ערב. למה קוראים לזה ערב? מפני שכשהיום יורד, אז הכל נעשה לך מעורבב, העץ נמל לך כמו אדם, והכל טוב מעורבב לך. אז למה קוראים לזה בוקר? כי אתה יכול לבקר, אתה יכול להבין, אתה יכול להבחין, לפצל בין דבר דבר לדבר. בעזרת הבוקר, בעזרת האור, אתה מבקר. אתה יכול לקבוע מסגרות, ובאילו הערב גורם לך בלבול. זאת אומרת שהמושגים של אור ובוקר וכולי בהבקה, הם קשורים גם ליסודות של התפיסה. לכן למשל מובנת דרשת חכמים, העם ההולכים בחושך ראו אור גדול, זה תורה שבעל פה. התורה שנכתב, כשאתה כותב איזה דבר, אז הוא צריך להיות ברור, בעצם הטיפה שלו. הרי זה מונח בקרן זווית, כתובה, תורה כתובה ומונחת, ותורה רוצה ייקח ממונח. תורה שבעל פה אתה צריך רע, אתה צריך מנחה, אתה צריך מי שיוביל אותך מתוך התסבוכת הזאת. לכן, אתם יכולים עכשיו לראות דבר מעניין, גם מישהו הכיר את החומר הזה, זה מאוד אופייני לניצים. הניצים בפירושו עמק בעבר לתורה, תראו לפרשת בעלותך למשל, מסביר שהאור של המורה זה מאוד מתאים לראש הישיבה שהיה כמעט כולו בעולם ההלכה, כשהוא דיבר על האור של תורה שבעל פה, שהוא מתייחס לאור של המורה. הוא אפילו הביא איזה גם איזה הסבר לניב לשוני מפורסם. איך ראו? ולמה כשאנחנו רוצים בחז"ל שפלוני אמר איזה סברה טובה, אז הוא אמר לו כפתור בפרח, כפתור בפרח עצצקי, איזה דבר מצוא עצה יפה. ולמה בדיוק כפתור בפרח זה ניב של הכוח מן המורה. כשאתה מגלה איזה חתיכת מידע באיזה מקום שאני לא מכיר אותו, ועכשיו לי רק אינפורמציה, אני לא אגיד את זה כפתור באפרה. תודה רבה שיר. אבל כשאתה מתפלפל, אתה מחדש, ואתה מלדש את הדבר הזה, אתה כפתור באפרה חמרת. מפני שבזמן שהאומנים עבדו במורה, הם גם כן ידעו בשביל להוציא ממקשה אחת כפתור באפרה. סברה שאתה מחדש, דבר שאתה מתפלפל, הוא מבריק לך, הוא מביא לך, הוא אומר, לכן אמרו חז"ל על דבר יפה כפתור בפרח, מפני שגם תורה שבעל פה כולה במנורה בעת, כפתור בפרח זה דבר של הכוח מתוך המנורה. על כל פנים, כמו שאמרתי, הנציב חז"ל כמה פעמים, גם בפרשת תצווה, גם בסוף שמות, שהיסוד של המנורה זה הפלפול, זה החידוש, לא הפלפול, לא במובן שאנחנו רגילים אפילו עם איזה צליל שלילי, אלא הסקת מסקנות, הוצאת הלכות חדשות. זאת אומרת, אני יוצר, אני נאבק עם איזה נושא, ובזמן שאני נאבק חשוך לי, ותוך כדי מאבק, זהו, אל תגיד איזה סברה, אז הכל מהיר לי. זה משהו מנסה פה להוביל שהאור של תורה שבעל פה מתייחס לאור הזה עם מה שהוא אומר. עכשיו אני חוזר לקטע, וזה כל עניין יצוח השמונאים ליוון בזמן בית שני, שעד התחדשות התפשטות תורה שבעל פה אחר חתימת הנבואה. אז כאן הוא כמובן רומז ליסודות חשובים מאוד בהיסטוריוסופיה. אם תמצאו לו אימא, היסודות הללו הם כלולים במשנה. במשנה זה כתוב בצורה סתומה, אבל מאוד מאוד מדגשת. כמו שקיבל תורה לסינה, שאני יושב, שאני מביא, אני מביא, אנשי כנסת הגדולה, מה קרה אחרי זה? בבקשה? אבל שם זה כבר לא הולך במסוק של תקופות.
כי הוא כבר לא
הבנתי? אז קודם כל, אם הוא בקש, אם אתה זוכר את הרמב״ם בראש משנה תורה, הרמב״ם ראה צורך לפרש את מסורת הקבלה, ופעמיים עושה את זה הרמב״ם, אם אתה זוכר. הוא אומר, משה קיבל, מה שכתוב אצל מסקיינים, טעה הרמב״ם לפרש מה מסתתר מתחת לנוסחת מסקיינים. בבקשה? אבל זה בדיוק מה שאני שואל, אם זה טוב לרמב״ם, למה זה טוב למשנה באבות? אם, הרי מה המשנה רוצה להביא כאן? המשנה רוצה לאפשר לנו ביקורת עקבית על שלשלת המסורת. אז חוזר את הקושי על הרמב״ם, אז אם יש לך למה הרמב״ם ראה הצורת? אני מתכוון, ברור שהיו מקורות קדומים, אני שואל, כשהם באו לסכם, למה זה דומה? הרב הבחין שהתלמיד לא עוקב אחר, הוא אמר לו, איפה עומדים? תראה לי איפה עומדים. מה אמר לו אותו תלמיד חכם? כאן, ודאי שעומדים פה, נביאים, זקנים, כנסת הגדולים. ואם אתה זוכר שהרמב״ם בצורה כל כך יפה, כשהוא גמר את כל הסדרה, אז הוא אומר, נמצא שכולם מהשם אלוקי ישראל. מה קרה פה הרמב״ם לא זה? כי הרמב״ם רצה לשלשל את הקבלה, שתהיה לי אפשרות לעקוב אחרי זה, ושהוא לא יחפף לי, ואין לי פה, אין לי קטסטרופה, אין לי איזה פערים, אלא אני יכול ללכת בזה אחר זה. אז מה היה חסר במשתיים? היה כתוב, שמעון הצדיק היה מי שירא כנסת הגדולה, ונגמר הסיפור. זה אתה עכשיו אומר, עכשיו אתה רוכב על עצמו של הבא ותנובה. אז עכשיו אתה אומר לי נימוק אחר, בהתחלה התחלת בנימוק של הניתת ההיסטורית. אני שואל, יש על זה עד 20 ספרות, אבל היא גופה קושייתית. אם עמידת ההיסטוריה, אז תן לי באמת את הכלים לדאוג את האמת הסופה. מוכרח אתה לומר, אתה לא מוכרח, אבל אני מוכרח לומר, כי לי באמת חושי הקשה, שהרמב״ם והמשנה הם שתי מגמות שונות. הרמב״ם רצה לשלשל את הקבלה כדי שאני אוכל לדאוג אותה, והמשנה מבקשת להניח עם יסודות היסטוריות. היא אומרת שזקנים ומביאים לאנשי כנסת הגדולה זה כך פורטית, זה קבוצה, זה עידן, זה דבר שאני לא דן בו על האלפי, אני לא דן בו על איש מפי איש, מפי מרפא, אני לא, אלא אני דן על התקופות, התקופות כתובות הן מתונות, כשאני איש אני רוצה בקרה. וזה כמובן צריך לצרף דבר אחר לגמרי, אבל לא אדבר על זה עכשיו, זה עמוק מכל עמוק, שמי המקביל לשמעון הצדיק? אריסטו. שמעון הצדיק נפגש עם אלכסנדר, זה נמרון פורשת ביומה סמכתה, ופיליפ, אביו של אלכסנדר, מלך מוקדון, שכר לבן יקיר שלו את אריסטו שיהיה הרבה הפרטי שלו. צעד נוסף, ובהלכות ספרות יוונית מה למדנו? שהביוגרפיה זה חידוש של ההלניסטיות בתולדות הספרות. מה זה ביוגרפיה? סיפור של האישים, של האינדיבידו, ולא כולם ביחד. אז מילא כשביוון יצר את הביוגרפיה, אז אנחנו אומרים, הוא היה אומר, הוא היה אומר, הוא היה אומר, אני רוצה לראות שאת האיש הביוגרפי, והוא היה אומר, זה עוד יותר עמוק, זה כל הביוגרפיה שלו מונחת, תוכיחו לי. תוכיחו לי מהמשנה באבות שהוא היה אומר, זה הביוגרפיה שלו. שמואל הקטן, מה אמר? מה קשה לך? כל הזכויות שמועות לשלמה בן דוד. בנפול אויבך אל תשמח, זה פסוק במשלי. אז מה זה ירוש מלך דם היה אומר? הוא היה אומר, מה הוא היה אומר?
זה היה דבר כזה, זה הוא היה...
זה הביוגרפיה שלו, זה המהות שלו. קטן כזה, הוא היה אומר, הוא היה אומר. אז יוצא ש... כל עוד שהעידן היווני לא שלט בעולם, אז דיברו על נביאים וזקנים ואנשי כנסת הגדולה על קבוצתיות. הרגע שבא בישראל הנהגה של פרט, של אלפי, של אין אדם לומד גזירה שווה אלא כן שמעה מרבו, מקובל אני איש מפי איש, עד הלכה במשה מסיני. מה זה איש מפי איש? אני יכול לעקור, אתה לא תגיד לי, קבוצה, ככה, שם, אז לא נאבד לי השרשרת, אני יודע בדיוק איך לא, זה הרמב"ם. אז בהקדמה ליסוד הזה של האלפק הוא בא היסוד הזה. זה מה שכתוב פה בחצי משפט. וזה כל עניין לצלוח השמונאים ליוון בזמן בית שני, שעד התחדשות התפשטות תורה שבאלפק אחר חתימת הנבואה. חתימת הנבואה מקבילה לתופעת סילוק האלות מישראל. וכדי להסביר את המשפט האחרון שאמרתי, אני צריך עוד שני שיעורים. כי נודע בתלמוד, נקרא חוכמה יוונית כלל חוכמות האנושיות, והם הפך מתורה שבעל פה, שהיא חוכמה אנושית של התורה. תורה שבעל פה זה איזה שימוש אנושי אני עושה עם המסר שקיבלנו. ורצו לבטלה מישראל. מה הם רצו לבטל מישראל? היינו לבטל שאנו מאירים לפניו כביכול. אתם רואים איך הוא שם בחזרה למנורה. מה שרצו היוונים, זה רצו לעשות מבוקר ערב. תוכיחו לי מהפסוק, מהפרשה הראשונה בתורה, והחושך זו יוון, שהחשיכה אל מיהם של ישראל. יש חושך. בעזרת תורה שבעל פה מיירים את החושך הזה. מה רצו היוונים? ובדי שעל פה זה פטנט. ודי שללמוד לחדש ספקולציה אנושית. זה תרבות יבא. מה אני חושב על העניין? מה אני אומר על גרמי שמי? מה אני אומר באסטרונומיה? מה אני אומר במתמטיקה? אמת? מה אתה אומר בסוגיה? אמת. אבל אני אומר בסוגיה ואני מגיע בדיוק מה שהיה שם אצל רב עקיבא ומשה רבינו. כשהקדוש ברוך הוא הכניס את משה רבינו לישיבה של רב עקיבא, אז משה רבינו לא הביא שום דבר. בדיוק כמו שאני מתאר לי שיגיעו פה את הרמב"ם, הוא ישמע איזה שיעור כללי, יגיד, מה אתם עושים? מה אתם עושים את הרמב"ם הזה? כבר זאת כבר את הבדיחה שבעולם האישיות הנמצאים מספרים, שיהודי אחד הגיע לישיבה של מעלה, שאלו אותו, מה אתה קשר ממה? הוא אומר, מה שאתה אומר, נשארתי רמב"ם, מה עושה, יש פעם אחת שיבחון אותך, שאלו אותו את הרמב"ם. אמרו, לא מזהה את עצמו, שאלו אותו, מה אתה קשר? זאת אומרת, הרמב"ם אמר לו שצריכים פה לקרוא אחרת. הוא מסתכל, מה מבין פרנק כמוך ברמב"ם? על כל פנים, העיקרון של חידושים, דהיינו, של עיונים, זה של תרבות ישראל. והיוונים התנגדו לזה, ומכאן היסוד של האור, בעזרת השם חרבות. שיעור שלפני האחרון בשורות התחתונות, וזה כל עניין ניצוח השלומאים ליוון בזמן בית שני. בא פה הדגשה שהיא עליבא דאמת, אולי בעזרת השם, כמו שאמרתי, נעסוק במחר. ומוזר ברמב"ם בראש הלכות חנוכה. הרמב"ם בראש הלכות חנוכה פותח בימי בית שני. מה היינו מצפים למשל שיהיה כתוב בראש הלכות פורים? בתקופה שבין שני הבתים. מה היינו מצפים שכתוב בהלכות פסח? לא זכור שהרמב״ם הלכה מדגיש יסודות בהיסטוריה. נכון, למשל שב... גם המקורות כתוב בימי מלשין שצץ אמינות. אז זה היה צורך לגבי פלטוסים וצלוקים וכו'. אז זה היה צורך לצורך העניין. אז לצורך העניין, הרמב״ם בא להדגיש את הצד ההיסטורי. אבל מה זה נפקירי לפה? במקום, כמו שמגילה, אני חושב שזו שאלה טובה, כמו שמגילה הוא לא פתח ברקע ההיסטורי, אלא הוא התחיל לומר, מגילה נגד כך וכך וכך, אותו דבר היה צריך פה לפתוח. מצוות דרך חנוכה, מדליקים אותה בתאריך אלה ואלה.
יש את זה כבר, אז המועצה בגמרא אומרת, שכך זה היה את הרקע ההיסטורי ברקע
המלך. קודם כל, לא כל מה שהגמרא מביאה רמב"מית. המגמה של הגמרא שונה מהמגמה של הרמב"ם. עובדה היא שהגמרא אומרת את זה כתשובה לשאלה מהי חנוכה. אז על זה באמת, למרות שהשאלה הזאת גם כנראית לנו תנועה, על זה אומר רש"י, אומר שמו של רש"י, ערב חנוכה שלא נתבלבל, רש"י הזה, מהי חנוכה? למה בכלל צריכים להזדקק פה לרש"י? למה אתה צריך פה את רש"י? זה של הגמרא של מהי פסח, הגמרא של מהי פורים. מה שאתה אומר זה עובדה נכונה, אבל מה זה מתרץ את מהי חנוכה? אתה מניח באמת למה? עכשיו אתה אומר איזה דבר חדש, איך זה מתייחס פנימיות לדבר שלנו? זה מה שאמרתי אתמול, אני נתנה להיכתב. אז צדקת בזה שאתה אומר, כאן אין לי טקסט שאני יכול להסתמך עליו. אבל זה נכון נקודתית, אבל זה לא נכון לשאלה שאני שואל. אתה באמת מניח שכשנשאלה השאלה מהי חנוכה, אז הגמרא לא ידעה. מי שקם לשאול מהי חנוכה, הוא פיברק לי שאלה, מה פתאום? מי כתב? מי הוא זה שניסח את השאלה מהי חנוכה? זו שאלה שנשאלה בישיבה. הרי צריך להבין שחלק גדול, לא כל, התלמוד שיש בידינו, אלה פרוטוקולים של דיונים הלכתיים שנעשו בישיבות בפופדיטה או בנרדה או בסורה. אתה אומר דבר שאתה צריך להוכיח אותו. מי אומר לך את זה כך?
אני הגיוני מתמנה לסדר.
למה? אבל לא אני לא מתסביר. איבאילו. איבאילו. סימנים תורי לא דרבנה. מה זה איבאילו? הייתה את השאלה לבני הישיבה. אז למה לא?
אז למה הוא איבאילו?
לא, איבאילו לא אמרו. אבל...
מה יחד? אבל כנראה זה אומר גם זה, אבל...
בדיוק. אז עוד יותר חמור לי. אז אתה אומר לי עוד יותר. אז רבאשי באמת לא ידע. אז אם רב... מה שאתה אומר מקשה עוד יותר. זאת אומרת שאתה אומר שרבאשי החליט מאיזה סיבה שהיא דווקא פה בחנוכה לפתור בשאלה מהי חנוכה, כדי מה? כדי
מה
לך?
ומה לך?
סליחה.
למה?
שאלה
מה
לך? אתה דובר איך כתוב מהי חנוכה. מהי חנוכה כתוב בגמרא על מה? יופי! אז המשנה מה המשנה אומרת? סתם, אני מדברת עכשיו מבחינה הגיונית. המשנה מדברת על ההבדל שבין נר שבת לנר חנוכה מבחינת שמנים ותפילות. מה היה הנחת היסוד של המשנה? מה היה הנחת היסוד של המשנה? שאתה יודע מה זה חנוכה. אתה אומר ברגע הזה שרבשי התעלם מעולת היסוד הזו, ורבשי פתאום מעמיד פני תם. קורא את המשנה ואומר, תפילות ושואלים שם חנוכה, מה את חנוכה של מלאכם? אתה הגעת ברוסיה? אתה גר? נאמת ואתה לא יודע לנו. אתה בתשובה? לא שמעת פעם חנוכה? לא למדת בגן ילדים? לא יהיה לכם קשה אף פעם קושייה הזו. אז אם קושייה הזו, אם נוסח זה היה מופיע בעוד כמה מקומות, ניחא, פתאום זה סגנון. אני לא זוכר שיש עוד מקום אחד באיזה דבר שהוא בלוח היהודי ושההנחה היא שמי שלומד אז הוא יודע את זה ופתאום מה היא חנוכה? זה הרי צריך לשאול את האדבט הזה. זה מה שהיה קשה לרשי. מה רשי כותב? רשי כותב על איזה נס קבעוה. מה המשמעות של דברי רש"י? שחנוכה זה זכר לניסים, ואני יודע ממסורת הסבתא שלי, מהלביבות ומהסביבון ומהפונשקט ומדמי חנוכה וכל מה שחילקו לי. זה אני יודע. עכשיו, אני שואל, נר חנוכה שעליו מדברת המשנה מתוך מכלול הניסים, על איזה נס כבר הוא? זה לשאול של רש"י. זהו גמטה אחת. לאור הדברים הקיומיים שאנחנו מדברים פה, תגידו עוד מעלה, למה דווקא פה כתוב מה יחד? אני כמובן יכול לשאול אתכם שאלה נוספת. הגמרא אומרת, זה המשך הסוגיה בשבת, השם יצאנו את המסיבן, ובהיר המסיבן, זה מה אומר שתהיו גמטה, אפשר להגיד לך, אני אגיד לך, כל אשר יורוך, מה קשה לכם? תתקוממו גם פה. למה לא? כמה הרבה? כל הברכות. על מתי מברכים את הברכות? אני יודע, אשר שם יצא סימן לנו נטילת תאולה ולחושייה. היא גדול עצמה. ומה לא תשאל דרך הסימן? סימן, אבל כאן
זה מה?
מה זה וכולי? מה זה וכולי?
הכל
מצוות הרבנה. יפה, מצוות הרבנה. כמה מצוות הרבנה? שכמה זה ביחד עם תרי"ג? כתר. כתר. על תרי"ג מצוות שבת, אבל כתר לא שבת. אני עכשיו אשים לכם כתר על הרבנה. 620 מצוות, שכיבה בגלל הרבנה, 613, כתר מצוות. זה מה שנכתו כאן. אז יש שבע מצוות הרבנה, כשיוצא מצוון למצווה קודם, מצוון למצילת ידיים. נניח ציוון לקרוא את העלה לשיטת רוב הראשונים. ואם הציוון, מה קשה לך? למה שאלו את זה דווקא פה? התשובה היא, אם היית שואל על מישהו אחר, אני שואל אותך למה דווקא שאלו. הרי בין מקום היה צריך לשאול. מה לא טוב לך שאלו פה? תגידו לי דין גדול. היה צלט את כל כול הגמרא עם מידו פלטיטי, הוא מתחיל לה מהפרה. בכל הכל נדע מופיע בברכות. מה נזכרת פה? אני מקבל, שתשובה אחת של חנוכה אמורה להאשים על כל שער שבע המצוות. אבל היה צלט לסת. למדתי כמו חנדה, עומד בשבת, התחלתי בצלט ברכות. אם אני רק אצרי את זה טעם, ויש עוד הרבה מצוות שנזכרות כבר במסכת ברכות, ושם הגמרא לא שואלת. ומה הסיבה? אז דווקא כאן, אז זה כבר מתחיל לעומק של העניין. לפי זה, רגע. אתם זוכרים רמז נוסף. אתם זוכרים, ואם אתם לא זוכרים, אז מחר בבוקר תפגשו איתו, פרק מפעילים שבנו בצורה של שאלה ותשובה.
היה לו עבוד
קצר? יפה, לא חשבתי על זה. בצצר נמצא. מה חייבים לזה? לפני אדם בולר. למה דווקא הפרק הזה כניסה עוד לחשוב על מה שאתה שאמרת עכשיו, למה זה שם? אבל למה דווקא בפרק הזה בצצר נמצא עם בגלל של שאלה ותשובה? למה בחר פה על שורות עסקה? הרי הים, הים הוא לא פונקציה שאני מדבר אליו. והירדן לא, והערים לא, וכו'.
מה? לא, אז מה? אז מה?
מה שאתה אומר, אל תגיד יותר טוב. כן, לא, אז מה? מצוות סיפור יציאת מצרים, מבדר של שאלה ותשובה. מה נשתנה? כשהגמרא אומרת, והיה כי היא שלחה פנחה, זה הרי המקור של הדבר הזה, התורה מדברת על סיפור יציאת מצרים, בדרך של שאלה ותשובה. אז כמה יפה ואלגנטי, שגם המשורר שביקש להגניב את סיפור יציאת מצרים, כי הכותרת היא בצאת ישראל ממצרים, אז גם הוא ניסח את דברי השירה שלו בצורה של שאלה ותשובה. אני לא
אמרתי,
קודם כל, מה קורה עם אחד שאני יודע לשאול? אז פתחנו, אז את אומרת, מקיימים מצוות סיפור יציאת גם חד סיפורי. המצווה המהודרת היא שהדבר יעשה שאלה ותשובה. אתם זוכרים מזה המשנה, למה זה כל כך בסיסי? מי שאין לו בן, רק כתוב במשנה, אשתו שואל, אם אין לו אישה, הוא שואל את עצמו, הוא משחק עם עצמו, מה זה נותן לעצמו, מה הוא? אז אני עכשיו לומד במשנה, אבל אתה רואה עד כמה צורת השאלה והתשובה הם בסיסיים שהמשנה אומרת שהוא עצמו שואל את עצמו. איך לפרש את זה? זה עוד סוגיה בפני עצמה. אבל יש מקומות שזה לא ככה, ואז עולה חד סטרי, והחד סטרי זה פרק נניח חיים חיים. אז אני נשאר עוד פעם ביסוד הזה, למה, מה יחד לנו עכשיו מה מתרצה לכם? אם אתה רואה ששאלה ותשובה, כשהמשורר יודע מה אומר הירדן ומה ישיב הים וכל הסיפור הזה, אז הוא יתכוון לאיזה מסר בצורה הזאת. מה מסתתר מאחורי הסגנון? מה היכן הוא כך שאחד שואל ואחד משיב?
זה מעט
את השאלה ואת הממשלה. תראי רשימה ותאר. קשק לבעל הרי סתם. הרי הכל המהלך שאנחנו מסבירים שהיסוד הגדול של חנוכה זה תורה שבעל פה, אז בצורה מאוד עדינה, כשהגמרא פותחת את סוגיית חנוכה, היא עושה דגם, וגם את הדגם הזה היא אומרת על הדרך של שאלה התשובה. זאת אומרת, מה היא חנוכה? למרות שהיא יודעת את התשובה. אולי אתם זוכרים איפה המשחק היסוד של הגישה הזאת, סוף המילים. מה? סוף
המילים? אני אנכי שהוא עובר ומוטה מה המנהים.
אנחנו מכירים בצורת הפיקוח בנחל. אבל כשזה מופיע, זה מופיע פעם, פעמיים, לא בצורה כל כך טובה. הפעם שזה מופיע בעצמה, כמותית וסגנונית ולמלאכית. ואמרתם מה עד דבר, הלך יסף ליעקב, ראו ידעו, ואמרתם במה עברו לך, ובמה מזינו את שמך, במוכב. יש שם במלאכים סדרת שאלות ותשובות. אז כמובן, אם אני עכשיו אדבר פדגוגי, אז אני אלמד על המשמעות של זה, ולמה זה כל כך טוב, ומה המסר שבדבר הזה, ואתה מגרה את התלמיד לשאול, זה מה שמונח ביסודות הפדגוגיים של ליל הסדר. אז אם זה טוב, למה זה לא טוב? כל הנביאים. ועכשיו נעזור את זה. אבל אתה רואה שאחרון הנביאים הוא זה שבחר לעצמו את הדרך של המסע ומתן. מה? מה אנחנו יודעים על זהותו של האחרון הזה? מלאכי ועזרא. מה אנחנו יודעים על עזרא? שהוא ראש תקופת הסופרים וזה הסופר. מה טיב המסר הרעיוני הגדול הזה שעזרא הוא מלאכי? אז זה כבר הייתה פעם בישיבה של לפני 10 שנים, סדרת שיחות של שנה או שנתיים על הסתומים במקרא ומפורשים בחז"ל. מה טיב המושג הזה? לא הנה, הוא עוד מלך הבשן, ויבוא הפליט הוא עוד מלך הבשן. וכייצא בזה הרבה הרבה, כל מיני אישים סתומים בפרשיות שלנו. ויאמרו איש אל אחיו, הנה בעל החלומות הזה. מי הם האיש של אחיו? אני מדבר לא כל האנשים, אלא שניים. ויפתח האחד את שקו. זה היה לוי. תראו שם בנציח, תמצאו מותק של הסבר. מאיפה אנחנו יודעים באמת שהאחד הזה שפתח את השק היה לוי? למה הוא איזה דיוק יפה מאוד של הנציח? אז יש לנו סתומים במקרא. פתאום עשו את מלאכי ומציגים על זה עזרא. אז אם אני לרגע תולש את המושג הזה מתוך כל הסוגיה הגדולה הזאת שהיא כמו סוגיה רחבה מאוד, ואני אומר במלאכי עזרא יש מסר. המסר הוא שכל תקופת חתימת ישראל הולידה אחריה תקופת יצירה. כי חתימה מעצם מהותה היא מסוכנת. אולי אחרי החתימה הזאת אבל לא יהיה המשך. אז לכן אני אומר לך, יש מיד יצירה אחרת. תביאו ראיה מהבדיחה שסיפרתי אתמול. מה הראיה? ואז הרמב"ם חשב שהוא אומר, מסכם, יהיה בסדר כבר, אה? עדת פרנקים גדולה, לחם משנה, כסף משנה, משנה למלך, כולם אחד אחרי השני, כולם עדת פרנקים כולם. וכולם בכל זאת אשכנזי אחד מסתובב שם. וכולם, אבל ירדת על זה כן. מה מתברר? שכל סיכום מוליך אחריו עוד המשך ועוד המשך. זה כוח היצירה ביד. זה מונח בדברי חז"ל. מלאכים ועזרא, שכל תקופת חטיבה, למרות שהיא תקופה מסכמת, היא מהווה חממה לדור שיבוא אחרי זה ביצירה נוספת. מה יצירת הסופרים הקדומה שהגיעה לידינו? עכשיו אתה צריך להגיד את זה. הרי אתה זוכר את זה, מה אתה כן זוכר את זה, אתה לא זוכר עד הסוף. מדרשי ההלכה. מדרשי ההלכה הם היצירות הספרותיות שהן כתובות גם למשנה המנוסחת. היינו, הספרי, הספרה, המחילתא. נכון הוא שגדולי התנאים ניסחו את זה, אבל דרשות של העלמנו הן מנוסחות במדרשי ההלכה. ואיך מדרשי ההלכה, מה הסימון שלהם? אתה אומר כך, אוי נוי לקח, יכול כך, אוי נוי לקח. זה הסימן הקבוע. ושוב, למה? בגלל הגירוי. אתה שואל, ובגלל שאתה שואל, לפני שאתה משיב, אתה תלמיד כבר מאמץ את כמוכו, אולי הוא ימצא, אולי הוא יגלה דברים חדשים כמוך שאני לא חשבתי עליהם. אז יופי. אז מפרשי ההלכה הראשונים הם גם כן של התשובה. מלאכי שהוא חותם הנבואה, סגנונו הוא הסגנון של מדרשי ההלכה הקדומים. הנה שלשלת היצירה בישראל. אמר כך וממשיך ככה והדבר הזה הולך להצליח. אז אתה רואה שהשאלה והתשובה זה הסבל המסחרי של תורה שבה הקדומים. בתורה הזאת. ספר החוקים החד סדרי מעצם הגדרתו הוא לא יכול להיות עם שאלה ותשובה, כי אתה בכלל לא פונקציה, אתה מקבל הוראות, אתה צריך לבצע. אבל אם אתה צריך שמה רוצה,
אתה צריך להקשיב, אתה צריך להתארץ, אתה צריך להתמודד איתי, אתה צריך לתרום את תרומתך שלך בעסק הזה. אז הוא אומר לה, שאלה בתשובה, זה נשמע את הדבר. הרמה איך אני? נתנו רבנה, למרות שהיא ידעה, ולמרות שהייתה שאלה מפוברקת, אגב, איפה יש לנו תופעה כזו של פיברוק, שהוא בעל הוראה מתודית קלאסית, יצירה שלמה. תודה. נכון, אבל הכוזרי זה כבר יצירה מאוד מוכרת, אני מתכוון ליצירה חזק. באמת הכוזרי, אחד ההסברים זה מהעיתה. כן. ילמדנו. יש מקום אחד שכן, אני רואה מדרש ילמדנו. הוא כנראה זהה או לא זהה, מתן חומה. למה? ילמדנו רבינו. וזו שאלה שעוד לא הוכרה בה, האם באמת קם אחד מן התלמידים בצורה לא מתוכננת ושאל? ומתוך השאלה הזו, האמורה או התנה שזה בתחות הדרשה שלו, או שזו הייתה הצגה מוכנה מראש, שקבעו על מה פיסוף הדרשה, אבל לעניין את התלמידים וגם את הציבור הרחב שהיה שם פתחו בצורה כזאת.
לא שאלה שתאם בקודם.
לכן אמרתי, הכוזרי הוא חיכוי, והכוזרי אין לנו סרטקס. אבל כאן זה לא כל כך ברור. איפה יש לנו יצירה בין היצירה המדרשית לבין יצירת המוסרי שהיא גם כדי שאלה שאלה? ואני עכשיו גם שואל אתכם גם התשובה. כשאני אומר בין המדרשים לבין הכוזריות, זה יכול להיות. עכשיו שאלה משתאות.